מאוד גדול, עומד לו אחשוורוש, אותו מלך שבסיפור הפשוט של המגילה נראה כמו איזה מלך כזה שעסוק במשתאות, אבל חזל אומרים לנו יש פה איזה אסטרטגיה לחשוורוש, יש איזה שיטה. אומרים חזל שהחשוורוש ובכלל התרבות הפרסית זה תרבות שהיא מאוד נעימה, זה איזה דוב כזה נחמד, הפרסיים הם שעירים כדוב וגודלים כדוב, אוכלים ושותים כדוב אבל מזומנים לגיהנום. כלומר יש פה איזה תרבות שהיא נראית מאוד מאוד מתוקה ומאוד נעימה. זה אומר החשוורוש לעשות כרצון איש ואיש. החשוורוש נעים כולם, זורם עם כולם, ולא סתם הזה איש ואיש. אומרים לנו חז"ל, איש ואיש זה איש יהודי היה בשושן הבירה מצד אחד, וישצר ואויב המן הרע הזה. אומר החשוורוש, אני אאחד את כולם, אני אאחד את כולם וכולם יהיה טוב וכולם יהיה נעים, אין על מה לריב, אין אמת בעולם, אין אמת שאחריה צריך לרדוף, אין איזשהו קו שאליו אנחנו חותרים, אין איזה יעד גדול שאליו אנחנו רוצים להגיע. וזה הבירור של המגילה, הבירור של המגילה. גם עם ישראל נמשך אחרי זה, גם עם ישראל זו החזון שלנו, שלום חיטתו חרבותם לעתים, זה מאוד מאוד מושך את עם ישראל ונהנים מסעודתו של אותו רשע, ולא מוצאים להיות שותפים לשלום העמום הזה, לשלום החסר תכלית הזה של החשוורוש, כמו שהמגילה לאטף מגלה לנו שפתאום זה לא כזה שלום. פתאום אותם אלו שצעקו דמוקרטיה התברר שאצלהם שלום ואצלהם פלורליזם זה כשהכל מסתדר איך שאני רוצה. זה הפלורליזם, כלומר זה כשאני מנהל את העניינים, אבל אם הדברים לא מתנהלים כמו שאני רוצה אז שורפים את המדינה, סוגרים את חיל האוויר, הכל נשרף ושום דבר אין ערך. וככה פתאום מתברר שכשבשתי לא מסכימה עם אחשוורוש, למה בשתי לא מסכימה עם אחשוורוש? כי בשתי בידו של נבוכדנצר, ובשתי לא מכירה את ההנהגה הזאת. מה זה ההנהגה הרכרוכית הזאת? אומרת ושתי לאחשוורוש, אבא שלי היה שותה חביות של יין ולא היה משתכר, אתה שתי כוסיות, אתה מאבד את זה? אומר הפסוק, עלה ערי מסובכו, זה נבוכדנצר, מלא עוצמות, ובשתי לא מקבלת את ההנהגה הזאת של אחשוורוש, ואז יקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. פתאום יתברר שמאחורי החזות הנעימה, הפלורליסטית, אוהבת האדם של אחשוורוש, מסתתרת גאווה וכעס. איזה קצף אדיר, כמו איזה גל שמתנפץ ושובר גלים, ויש פה איזה קצף אדיר שנוצר, כלומר זה רק אשליה. אין פה באמת סובלנות אמיתית. יש פה איזה כלי לשלוט בכולם, לנהל את האירוע. וככה מגילה לאט לאט מבררת את הבירור הזה של אותו אחשוורוש שמנסה לסדר את כל העולם, לנהל את הממלכה, לשלוט בהכל. ולאט לאט התברר שלא רק שבאמת אחשוורוש הזה הוא לא באמת כזה סבלן, אלא יש אירוע אחד שוודאי לא מתכנס פה, יש אירוע אחד שוודאי לא מסתדר פה. כי כשאתה מחנך לאינדיבידואליזם קיצוני, שכל אחד יעשה מה שבא לו, לעשות קיצוני ואיש, זה מסתדר מצוין, אולי אולי בפנימיה בישיבה, אולי אולי בלימודים, אולי אולי באיזה חבורה של חברים. כשאתה רוצה לבנות זוגיות, רוצה לבנות משפחה, זה כבר לא עובד. אתה לא יכול לבוא ולהגיד הכל צריך להתנהל איך שאני רוצה, צריך לבנות פה משהו אחר, צריך לבנות פה בית. וכשרוצים לבנות בית פתאום זה פשוט לא עובד. ולכן אותו אחשוורוש שבאמת אוהב את כולם, הבית שלו מתפרק, הבית שלו לא מחזיק מעמד. וכאן יש עוד נקודה מאוד מעניינת, כי אחשוורוש רוצה מלכה חדשה, מחפש מלכה, ודמיינו המלך של האימפריה שולט בכל העולם, היינו מצפים שכולם ירצו להיות להינשא לו. אבל אומרים לנו חז"ל, מדויק בפסוקים במגילה, שהיה צריך לקחת את הנשים בכוח. ותילקח אסתר, כן, הנשים נלקחות בכוח כי אף אחד לא רוצה. למה? תראו איזה מלך אוהב, תראו איזה מלך שמשפיע כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה טוב, למה אף אחד לא רוצה? כשדוד המלך חיפש קלה, אז כולם רצו. אין אחת שאמרה אני לא רוצה, כולם רצו להינשא לדוד המלך. מה ההבדל? ההבדל הוא אותו הבדל, כי כשאתה אומר אני אוהב את כולם באותה מידה, אתה בעצם לא אוהב אף אחת. אתה בעצם, זו אותה תפיסה שבעצם באה ואומרת איש איש באמונתו יחיה, כן, והעיוות של צדיק באמונתו יחיה, אותה תפיסה שבאה ואומרת חיה ותן לחיות, היא בעצם אין שום באמת, כל אחד והנרטיב והסיפור שלו, לך יש את הסיפור שלך ולא יש את הסיפור שלו. והתפיסה הזאת היא בעצם שאומרת שאין שום אמת, בעצם כשאתה אומר אין שום אמת, אתה לא נותן שום ערך לכלום, אין שום דבר שיש לו ערך בעולם. כשאתה אוהב את כולם באותה מידה, אתה לא אוהב אף אחד. ואני לא אעריך בזה, אבל מה באמת, גם הרב עדיאל דיבר על מידת הענווה, אני חושב שזה הבסיס. מה באמת המקבילה, מה מציבים מרדכי ואסתר מול מה שאחשוורוש מציב? אומרים חז"ל, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. איפה למדנו את זה? ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז באמת זה הביא גאולה ברמה הפרקטית, בזכות זה שהתברר שמרדכי הוא זה שהציל את המלך, ככה התגלגלה הגאולה. יש פה משהו הרבה יותר עמוק, יש משהו הרבה יותר פנימי, יש פה שאלה. אחשוורוש שמנסה לסדר את הכל, הוא עסוק בעצמו, הוא עסוק בעצמו, וכל מה שמעניין אותו זה מה קורה אצלו, ואיך הוא שורד את השנה הבאה בתור מלך, ואיך הוא מחזק את הממלכה שלו. פתאום מגיעים מרדכי ואסתר, ויש פה אנשים אחרים, שאומר מרדכי לאסתר, אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. מה אני, איך אני עובד? אני הרי מלכה, אני מלכה בארמון, מה לי יקרה? אומר מרדכי לאסתר, יש משהו הרבה יותר גדול רק מהקיום הפיזי שלך. יש לך איזה מגמה, איזשהו תפקיד בעולם, איזו זהות מיוחדת. וזה הבירור הגדול, שבעצם מרדכי ואסתר אומרים, יש משהו יותר גדול מהעניין האישי שלנו. בניגוד לאחשוורוש שעסוק כל הזמן בעצמו, זה כל מה שקורה מסביב, זה הכל לסדר, איך אני מסדר את הכל, את כל הפיונים בקרב הזה, שהכל יסדר לפי איך שאני רוצה. טוב, באים אנשים ואומרים, לא, אנחנו העיקר, לא אנחנו המוקד, יש משהו הרבה יותר גדול מאיתנו. האמת שאדם חי ככה, אז הוא מקבל גם כוחות אדירים ועוצמות אדירות, בכלל שמחוברים לאמונה גדולה. אחד הבוגרים של הישיבה, סיפור שאני מאוד אוהב, נפצע בשבת שמחת תורה, והוא יצא עם אקדח להילחם במחבלים. הוא שמע מחבלים, הוא שמע מחבל אחד, שניים, מצא את עצמו בהתקלות עם כמה וכמה מחבלים של הנוח'בה, ומהר מאוד התחיל שם קרב יריות. הוא חטף כדור לרגל, והוא ככה דידה מאחורי מחסה, ואותם מחבלים מתחילים להתקרב אליו, וממש שומע את הפקודות שהם נותנים אחד לשני, מתחילים לצמצם אליו את המרחק, 90 מטר, 80 מטר, 70 מטר, ועוד כמה שניות וכבר החיים שלו מסתיימים. והוא שומע מטח אדיר, וכשהוא פותח את העיניים הוא קולט שיש איזשהו חייל שהגיע משום מקום והציל לו את החיים, ירה לאברהם והחיים שלו ניצלו, ושאלו אותו, איך הרגשת באותם רגעים? איך הרגשת ברגעים האלה שאתה ממש מרגיש שומע את השניות האחרונות של החיים שלך? והוא סיפר סיפור בתוך סיפור, משל נפלא שמחדד מאוד את הנקודה הזאת. הוא סיפר שכשהוא היה בגיל תיכון, שני חברים שלו הלכו לעשות בנג'י, הם עלו על גשר מאוד מאוד גבוה, והיו שם שתי עמדות של בנג'י, וחיברו אותם לעמדות הבנג'י, והם צריכים לקפוץ, וכשמתקרבים לאדמה החבל מושך אותך, ושניהם ככה סותרים ספירה לאחור, 3, 2, 1, ושניהם קופצים, ועד יש הבדל קטן ביניהם. כשהימני קופץ, אז הכל כרגיל. כשהשמאלי קופץ, צועק לו המדריך מלמעלה, אני מצטער, החבל שלך קרוע. ועכשיו הוא קופץ בנג'י עם חבל קרוע, ומשל נפלא, כי באמת זה ההבדל עם התחי. אם הקדוש ברוך הוא, אם התחי בלי הקדוש ברוך הוא. כשאתה חי עם הקדוש ברוך הוא, גם כשאתה נופל, ונופל בנג'י בשיא המהירות, בשיא האדמה, וזה מפחיד וזה לא קל, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. יש מישהו שמנהל את האירוע, יש מישהו שמחזיק את הכל ומכוון את הכל, לא נופל אל כלום, יש תכלית, יש מגמה. וכשחיים בלי אמונה, אז החבל קרוע, אז נופלים אלא לא נודע, בלי תכלית, בלי מגמה. ובאמת הסיפור הסתיים בסוף ששניהם נופלים, הימני נופל והחבל מושך אותו, השמאלי נופל והחבל משך גם אותו, והייתה מתיחה. זה משל מדויק, כי כל עם ישראל מחובר. השאלה מה קורה לך בתודעה, אתה חי מתוך חוויה של חיבור שיש פה משהו גדול, או שאתה חי בתוך חוויה מצומצמת, נקודתית? אומרים לנו חז"ל, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא אן ותנותו. אפשר היה להסביר שיש פה פלא, קשה לראות אנשים גם גדולים וגם בטנים, זה לא עובד ביחד, זה מאוד מאוד קשה לראות את זה. בדרך כלל אדם גדול הוא אדם שמחפש את הנוכחות, מחפש להחצין את עצמו. אומר המהר"ל, יש פה חידוש הרבה יותר גדול, אני אגיד את זה בקצרה. אומר המהר"ל, זה לא חידוש שלמרות שהוא גדול הוא ענב. החידוש הוא ששיא הגדולה זה דווקא מהענבה. הגדולה היא הענבה, או הפוך, הענבה היא הגדולה. כלומר, הגדולה נובעת דווקא מהענבה. מסביר המהר"ל שהענבה היא הפשיטות. הפשיטות מלשון להתפשט. הקדוש ברוך הוא רם ונישא, הוא מאוד מאוד עליון, הוא מאוד מאוד נשגב, אבל זה לא שיא הגדולה האלוקית. שיא הגדולה האלוקית מתבטאת בזה שהקדוש ברוך הוא מתפשט לכל המציאות כולה. הוא גם במקומות הכי עליונים ובמקומות הכי נמוכים, לית אתר פנוי מיני, הכל 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 מופיע את השלמות, את הגדולה האינסופית האלוקית. ואם אתה רוצה להיות גדול, אל תגדיר את עצמך. אל תגיד אני כזה, זה לא לכבודי, ואני, וזה לא לרמתי. ככל שאדם מגדיר את עצמו, הוא רק מקטין ומצמצם את עצמו. ודווקא הענווה הופכת את האדם לאינסופי, לגדול, למי שיכול לפרוץ את הגבולות. זה משה רבנו, האיש משה ענב מאוד לכל האדם אשר על פני האדמה. ושיא הענווה זה שיא הגדולה. כי מי שיש לו ענווה, אז אין לו לא רצפת זכוכית, לא תקרת זכוכית, הוא מעל הגבולות, מעל הצמצומים. בסוף לכל אחד יש את הייעוד שלו והתכלית שלו ואיך הוא מבטא את עצמו בעולם. אבל בתודעה, התודעה צריכה להיות שאין שום דבר שקטן עליי, אין שום דבר שהוא לא לכבודי. וזה הבירור הגדול, שיש משהו הרבה יותר גדול ממני, אומר המהר"ל, כי הענווה זה הפשיטות ראשון להתפשט. אבל איך אפשר להתפשט? איך אפשר לתת לכל דבר ערך? איך לכל דבר יש ערך נצחי? רק אם אתה פושט את הלבושים החיצוניים וחי את הנשמה. כשאתה חי את הנשמה, אתה מסוגל לחיות כל דבר בשיא הגודל שלו. אתה מכבד כל דבר וכל אדם, ושום דבר לא קטן בעיניך. וזה מרדכי ואסתר, שהם חיים שליחות מאוד מאוד גדולה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כי זה לא הסיפור, סיפור זה לא ההצלחה וההופעה האישית שלי, אלא איך תבוא הגאולה. יש פה ייעוד הרבה יותר גדול, יש פה תכלית הרבה יותר גדולה. וזה הבירור הגדול שמרדכי ואסתר מציבים מול אחשוורוש, אותו אחשוורוש שכאילו אוהב את כולם ושם רק את עצמו הוא אוהב, לעומת מרדכי ואסתר שמוכנים למסור את עצמם, מסכן את עצמם בשביל איזשהו ערך גדול, בשביל דבר גדול, בשביל אמת גדולה. כשעסוקים בתיקון המידות, בקלות אפשר לקחת את זה למקום הפרקטי, הטכני, שבעצם איך יהיה לי חיים נחמדים יותר. באמת חז"ל אומרים לנו שדורות ראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, ותורתן קבע ומלאכתן ארעי, וזה יקיים באדם. עסקו בתורה ומעט במלאכה, והצליחו גם בתורה וגם במלאכה. בדורות אחרונים עסקו במלאכה, עשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, וזה לא יתקיים באדם. רואה, זה מעורר שאלה גדולה. מה, אלו שעסקו בתורה, כל הם למדו תורה, מה, אלה עם כסף? בדרך כלל, מי שעובד קשה, הוא זה שיהיה לו, הוא זה שהצליח בעולם של הפרנסה, בעולם המעשי של העולם, של החיים. ומה, בדורות אחרונים שעסקו במלאכה, לא הצליחו במלאכה? איך זה יכול להיות? מסביר הרב קוק בעיניה, שיסוד השלווה אפילו בעולם הזה, תלויה גם היא בתיקון המוסר הכללי והפרטי. שיהיה לך טוב בחיים, זה קודם כל איזה אישיות תבנה, איזה עולם ערכים תבנה, איזה מידות תבנה. זה יקבע את איכות החיים שלך. בין אם יהיה לך רב, בין אם יהיה לך מועט. אז דורות ראשונים יעסקו בתורה, והיא זיקחה ותקנה אותם. חיו חיים טובים גם את חיי העולם הזה, חוץ מחיי העולם הבא. ודורות אחרונים שעזבו את התורה, אז הפיעו גם את העולם הזה. חיו חיים מלאי סבל, מלאי קשיים, מידות רעות, קינה, שנאה ותחרות, וזה עצמו הרס להם את החיים. אפשר להפוך את תיקון המידות רק לזה, וזו טעות גדולה, כי המידות זה משהו הרבה הרבה יותר גדול מזה. אומרים לנו חז"ל, ידבק במידותיו, מהו רחום? הפתח רחום. מהו חנון? הפתח חנון. אני לא מתקן את המידות כי אני רק רוצה שיהיו חיים יותר נעימים. נקנים את המידות כי אנחנו רוצים להידבק במידותיו, יתברך, להיות שייכים לאמת האלוקית השלמה. דרך אגב, זה גם יועיל לחיים, נפלא, אבל לא מה שאנחנו מחפשים זה רק את הנעימות של החיים, איך החיים יהיו כיפים, נעימים ושמחים יותר. וזה דור מאוד גדול, יש לו המון השלכות. כי בעולם של חול, אם יש לך איזושהי תאווה, אין בעיה בתאווה. הבעיה זה בתוצאות שלה. אם התוצאות שלה רעות, זה מה שמפריע לנו. אבל אם התוצאות לא רעות, מעולה, תהנה, תעוף על החיים. והתורה אומרת לו, תברר את האמת, האם המידה הזאת היא נכונה, האם המידה הזאת מתוקנת, האם הנטייה הזאת נכונה. אתה דבק בשורש האלוקי, המידות שלך מיושרות, בלי קשר למה זה גורם לך בחיים. כן, בעולם של חול, אם אדם הוא ככה תופס מקום וכולם מתלהבים ממנו, זה נפלא. אבל תהיה שחצן. אם אתה שחצן, זה לא טוב, כי זה לא נעים לאנשים שזה אדם שחצן. התורה אומרת, זה לא מעניין אותי מה אנשים תופסים. השאלה מה קורה אצלך בתוך הנפש. המידה הזאת מתוקנת אצלך, שלמה אצלך, או עקומה אצלך. זה ברור מאוד מאוד גדול. זה ברור גם בדרך האמצע ברמב״ם. הרמב״ם מסביר בכמה פעמים שדרך האמצע יהיה דרך המתוקנת. כלומר, אל תהיה קמצן ואל תהיה פזרן, תהיה נדיב, אל תהיה פחדן ואל תמצור את עצמך לסכנות, תהיה אמיץ. הרב חרלה בבן מרום מדייק, שלמה הרמב״ם צריך למצוא מילה מיוחדת לדרך האמצע? לכאורה, אדם שהוא פזרן, הוא נדיב, רק נדיב מוגזם, נדיב קצת בלי היגיון, אולי הוא יהיה עני בגלל זה, זו הבעיה. אומר הרב חרלה, לא, 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 זה לא מה שהרמב״ם רוצה לומר. הרמב״ם אומר שפזרן הוא לא נדיב. כי דרך האמצע זה לא איזה ממוצע בין המידות. דרך האמצע זה יתפוס את נקודת האמת של כל דבר. הפזרן הוא לא נדיב באמת. כי מה זה אדם נדיב? אדם נדיב זה אדם שיש לו ערך לכסף. כסף חשוב בעיניו, ראוי בעיניו, אבל הוא מחליט לא לוותר, הוא מחליט לתת כסף מעצמו, להוציא את הכסף שיקר בעיניו מסיבות שחשובות לו. אבל אדם שהוא פזרן נותן כסף בלי גבול, זה מעיד עליו שפשוט אין לו ערך לכסף. זו לא מידת הנדיבות בנפש. ואותו דבר, אדם שמוצא עצמו לסכנות, אדם לא יכול למצוא עצמו לסכנות, אלא אם כן אין לו ערך לחיים, אלא אם כן הוא לא מבין שלחיים יש ערך. לכן הגבורה האמיתית, האומץ האמיתי, זה שהאדם אוהב את החיים, אבל בשביל סיבות גדולות הוא מוכן גם לסכן את החיים וכן הלאה. כלומר, לעלות קומה על הקומה הזאת שבה עבודת המידות היא לא רק העניין הטכני הפרקטי, אלא הדבקות במידותיו יתברך, הצד השלם של המידות. רק אגיד כמה דברים בנימה אישית. ברוך השם, לפני 6 שנים זכיתי לכתוב קנה מידה חלק א', והיום יוצא קנה מידה חלק ב', והספר הזה הוא פרי הישיבה הזאת, כי אני משיעורי לומד פה בישיבה. אז כל התורה שלמדתי זה מכוח בית המדרש הזה, מכוח ראש הישיבה והרמי וכל הלימוד פה, וזה גם ברמת הלימוד. הספר הזה הוא פרי שיעורים שעברתי בישיבה במדרשת מעיין, ומתוך הלימוד עם התלמידים ככה הדברים התחדדו והתבררו. רק יוסיף שאני באמת, כמו שאמרתי לכם, פה משיעור א', ואם אני כתבתי ספרים, אז כל אחד פה יכול לכתוב וכל אחד יכול להוסיף את החלק שלו לעם ישראל. אז וזה באמת, אני חושב הנקודה הגדולה היא באמת ללמוד בצורה שיטתית עוד ספר אמונה, עוד פסקה בעינייה, ועוד קטע במהר"ל, ועוד קטע ועוד קטע, ולאט לאט לצבור בהתמדה גדולה עוד ספר ועוד ספר, ולאט לאט כל אחד ימצא את העוד שלו בתורה. אחד יכתוב בתנ"ך, אחד יכתוב בהלכה, אחד יכתוב בגמרא. אבל אם אני כתבתי, מבטיח לכם, זה אפשרי לכולם, וכל אחד ייתן את הברכה שלו ואת את התוספת שלו לעם ישראל. כל השם יהיה ברכה וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.